עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
חג פורים, שמח לכולם, אנחנו נהיה פה בשעה הקרובה, אבל כבר לא נדבר על פורים, נדבר על דברים אחרים שקשורים לזמן הנוכחי, למשל בעקבות הניוזלטר האחרון שלי על מה לאכול בטיסה או לפניה. אני שמעתי שבחודש אפריל יהיו כשני מיליון נוסעים בנתב"ג, אז אנחנו רוצים קצת לדבר על זה. נראיין חקלאי לגבי כרובית, מלכת הירקות שעושים ממנה מיליון דברים. נדבר על הנשנוש הנוסטלגי שלווה. אתם יודעים מה זה? אם כן, אני יודעת בני כמה אתם, ואם לא, אני גם יודעת בני כמה אתם. גם נדבר על מיתוס, האם מתוק על הבוקר יעשה לכם חשק למתוק לכל היום, על מחקר שדיברתי עליו השבוע גם בטלוויזיה, על האם באמת חמאה כל כך מסוכנת לבריאות, ויהיה לנו מתכון למקלות מוצרלה מבצק יוגורט של קלתי נוי, גם ללא גלוטן, גם קל להכנה. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-0552-103-103 או לשלוח וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אפשר לשלוח לשם בשעה הקרובה את כל השאלות שרוצים בנושא תזונה, ולהצטרף לדף הפייסבוק לשידור חי, לצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף, וגם שם לשלוח שאלות. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור שקד מורג, עורך הדיגיטל אחיה כהן, ואחראי על השידור בפייסבוק עומר אוקון. אוקיי. אז אני רוצה קצת לסכם לכם על מה לאכול בטיסה, לפניה או אחריה. לא אחריה, רק לפניה אחריה, זה אנחנו יודעים שאנחנו הולכים למסעדות בחול. אבל אני חייבת להגיד לכם שלא יודעת, כאילו, גם ראיתי כתבה על זה ש... לא קשור כל כך, אבל ראיתי כתבה על כל תאונות הטיסה ב-2024, אז אולי יש קצת לחץ שאנחנו רוצים להפחית אותו, אולי קצת חשש מ... שינויים בשעות השינה שלנו, שאנחנו עוברים לאזור זמן אחר, ורוצים להגיע רעננים, אז מה כדאי לאכול בטיסות? אז ככה, חטיפים שאנחנו יכולים לקחת איתנו, וגם דברים שכדאי לאכול לפני. שוקולד מריר, זה דבר שעדיף ללא סוכר כמובן, זה דבר שהוא עוזר נגד סוג של סטרס, כי הוא מכיל נוגדי חמצון, מגנזיום שתורם להרפיית השרירים שלנו, ומעודד הפרשת סרוטונין. כל זה בקקאו, שימו לב, ולא בסוכר. השוקולד ללא סוכר, יש לו יתרון בריאותי משמעותי, שלא לדבר על זה שאם אתם מתכננים לישון במהלך הטיסה, אז סוכר נחשב למשהו שהוא מעורר. כל פעם שקמים, נגיד, מאיזשהו שנץ, ואנחנו מרגישים שצריכים להתעורר עם בוסט של אנרגיה, אז יש עדיפות לשוקולד עם סוכר, אבל במקרה של הטיסה זה הפוך, אני חושבת. אוקיי, חטיפים. אם אתם שוקלים לשים בתיק איזשהו חטיף לדרך, כי אולי לא בטוחים שהאוכל של המטוס ימצא חן ביניכם, לדעתי יש עדיפות לחטיף חלבון. חטיף חלבון מכיל בערך 17 גרם חלבון, וכמעט שלא מכיל סוכר, זה בין חצי כפית לכפית סוכר לחטיף שלם. מכיל גם שילוב של חלבונים איכותיים ממי גבינה ושומנים. הצירוף הזה עוזר לשמור על תחושת שובע לאורך זמן. אני מבטיחה לכם, זה סותם לכמה שעות אפילו. הוא מתוק, מרוכז, מספק אנרגיה יציבה ונוח לנסיעה לטיסה. בננות. אנחנו לא צריכים לשים את זה, כאילו לשטוף את זה בכלל, כלום, לוקחים את זה ככה כמו שזה, שמים בתיק, עשירות גם הן במגנזיום ובטריפטופן, חומצת אמינו שתורמת לייצור סרוטונין במוח, שהוא עוזר לנו למצב רוח. אגוזי מלך. אגוזי מלך שהם בעצם, האגוזים עם הכי הרבה, אומגה 3, שתומכת גם היא בתפקוד המוח, ומאזנת את תרמות הקורטיזול שלנו, גם הם מכילים הרבה מגנזיום, שעוזר לגוף להתמודד עם סטרס, ומספקים אנרגיה יציבה. אם רוצים לשתות משהו בטיסה או לפניה, במקרה הזה לדעתי עדיפות לתה ירוק או תה צמחים. אנחנו פחות רוצים, הפעם פחות רוצים את הקפאין, אם אנחנו מתכננים קצת להירדם בטיסה, אם זה לקראת סוף הטיסה, אז כמובן שאין הבדל. מה לפני הטיסה? שתי המלצות, ביצים, את זה לא לוקחים בסנדוויץ' כמובן, בגלל שזה לא יחזיק מעמד אולי בתנאים מחוץ למקרר, אבל בביצים חלבון מאוד מאוד איכותי, ויטמינים B שדרושים לתפקוד המוח, וחולין, תורמים למערכת עצבים ולרוגע, ויוגורט בגלל החיידקים הטובים שלו, שמשפיעים גם הם על העיכול שלנו, ועוזרים לנו קצת להפחתת נפיחות וגזים במהלך הטיסה. כדי לקבל את הרשימה המלאה, אתם מוזמנים להצטרף לניוזלטר שלי ללא עלות, שם יש עוד המלצות, בניוזלטר שעליו שבוע שעבר, ובכל מקרה, צריך לאכול נכון לפני הטיסה, ארוחה עשירה בחלבון, שומנים טובים וסיבים תזונתיים, להימנע מקפאין מופרז ומסוכר מעובד, כדי לא להעלות את רמות הקורטיזול שעושה סטרס, לשמור על הידרציה תקינה, תה, מים, כדי למנוע עייפות וכאב ראש, ולבחור במזונות קלים לעיכול, כמו מה שדיברנו עד עכשיו. אוקיי, מה? אוקיי, יש לנו עכשיו את פינת החקלאי שלנו, והיום אני הכנתי לנו תוכן על כרובית, מלכת הירקות. יש ספרים שלמים על כרובית. ספרים שלמים על כל מה שאפשר להכין מכרובית. מלא מנות דיאטטיות או עתירות שומן, בתור סלטים, בתור פשטידות, בתור סתם צלויות בתנור, בתור סטייק כרובית. מלא 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 אופציות, ואפילו מלא שפים שמתהדרים במנות הכרובית שלהם. יש בה רק 25 קלוריות ל-100 גרם, היא עתירה בסיבים תזונתיים מסביעים, עתירה באשלגן שדרוש לביסות לחץ הדם, יש בה הרבה ברזל שדרוש למניעת אנמיה. אתם יודעים שבמנה יחסית קטנה לדעתי, של 250 גרם פרחי כרובית, יש ברזל כמו בחזה אוף. היא מסביעה גם בפני עצמה, גם בתוך פשטידות עם ביצים וגבינות. יש לנו, אני חושבת, כרובית זמינה כל השנה, גם טריה, גם קפואה. הערך של הקפואה הוא כמעט כמו של הטריה, כמובן שהטעם לא בדיוק אותו דבר. ועוד מעט אני גם אמליץ לכם על כרובית מוקרמת דיאטזית, אבל קודם אני רוצה לדבר עם עידו ימין, חקלאי מגדל כרובית. שלום.
אהלן, צהריים טובים.
אהלן, אהלן, מה שלומך?
בסדר גמור.
אז תגיד, יש לה כרובית עונה, נכון? זה עכשיו, אני כאילו שמה לב שהיא הרבה יותר צפופה כזאת וטעימה וקריספית, זה נכון או שאני מדמיינת?
כן, אז העונה המרכזית היא באמת מחודש אוקטובר בערך, עד חודש מאי, משהו כזה, אפריל, מאי.
רוב השנה.
כן, בערך שליש מהשנה.
כן.
אז היא באמת תחוסה יותר, היא כבדה יותר, היא מחזיקה יותר זמן על המדף או במקרר. היא קיימת גם בקיץ, אנחנו מגדלים גם בקיץ, אנחנו מגדלים לאורך כל השנה ברצף, אבל בקיץ זה נחשב גידול שהוא גם מאוד קשה, הדרישה קצת יורדת, כי זה גם מאכל שהוא יותר מאכל חורף, וגם האיכות קצת יורדת, זאת אומרת היא קצת פחות דחוסה, יותר אוורירית.
כן, זהו.
היא מחזיקה פחות על המדף.
כן, תגיד רגע, אבל מבחינת הגידול שלה, זה כאילו לוקח באמת שנה, או שזה גם כן קשור לעונה? כמה זמן לוקח לגדל קרובית?
זה משתנה בין העונות, הכי קצר, התקופה הכי קצרה זה בקיץ, שם ימי גידול הם יכולים להגיע עד 50 ימים.
אז רגע, אז בקיץ היא פחות צפופה וגם לוקח פחות זמן לגדל אותה?
נכון, כן.
הבנתי.
כי כאילו, תחשבי שהשתיל הוא נורא מהיר, הוא גדל נורא מהר, כי הימים ארוכים ונורא חם.
כן.
אבל בגלל שהשתיל הוא לא מאוד גדול, אז גם הפרח עצמו, גם הראש עצמו הוא לא מאוד גדול.
אתה קורא לכרובית פרח? מעניין.
כן.
טוב, יפה. תגיד שנייה, רגע, עכשיו אני...
בחורף אגב זה מגיע ל-110 יום, משהו כזה, אז ההבדלים הם מאוד גדולים בימי
קיום
בין החורף לקיץ.
וואו, 110 יום וזה בסוף עולה לי 10 שקלים.
כן, יש אפילו יותר זול.
טוב, זה מפתיע. אני רציתי לשאול אותך, הרי כאילו אני לא קונה את הדברים האלה שהם קשרים למהדרין, שכאילו זה בלי חרקים, ומצד שני אני גם לא ממש שוטפת אותה, כי אני קשה להגיע לכל המקומות בתוך הקרובית. האם זה משהו שהוא בעצם ירק שהוא בעצם עם יותר ריסוס בהשוואה לאחרים? כי אני נדיר רואה שם איזה משהו.
לא, הוא לא מרוסס בצורה חריגה. בקיץ, בכל הירקות באופן כללי בקיץ, משתמשים בדרך כלל ביותר חומרי הדברה, בחורף כמעט ולא משתמשים בחומרי הדברה, כי המזיקים, כן, בחורף חלק גדול של המזיקים לא קיימים, וגם מה שקיים, כל המחזור חיים שלו הוא נורא נורא איטי, לוקח לו הרבה זמן להתרבות, אז דרך כלל גם אם יש, אז בהדברה אחת במהלך הגידול, שזה גם לא תמיד אפשר להיפטר מזה.
אז בעצם זה שאני קונה קרובית שהיא נורא 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 צפופה באזור החורף, אני לא ממש שוטפת אותה, אלא מעבירה אותה קצת במים וזהו, זה מספיק?
כן, גם okay. בקרובית, למרות שיש את החלק התחתון שהוא טיפ טיפה, כאילו הוא קצת כזה מקום מסתור.
נכון.
זה הרבה פחות מכל הירקות עלים, ששם ממש כל הזחלים יכולים להיכנס כן. בין העלים, ויש לך אין ספור מקומות מחבוא. אז בקרובית שטיפה יחסית בסיסית בדרך כלל...
טוב, עכשיו עוד שאלה. הרבה פעמים אני רואה מין כתמים כאלה ירוקים או שחורים מלמעלה. מה זה אומר מבחינתי?
בדרך כלל זה יהיה מכה. שעם הזמן, אחרי יום או יומיים או שלושה, היא פשוט משחירה. אם את רואה כתם ירוק, הרבה פעמים זה אומר שהמכה היא הייתה מעלה של קרובית ליד, שאורזים את הקרובית בארגז או בקרטון, אז אורזים אותה עם מעט עלים, כדי בין השאר להגן עליה.
אני אגיד לך מה אני עושה, אני קצת מוציאה את זה עם הקולף של הקליפות של המלפפונים טיפונת, מעל
הפירורים. כן, אז הכי טוב באמת זה כאילו לגרד את זה, לא ממש כן. לגרד, אלא לחתוך את זה ככה עם סכין כדי לנקות את זה.
אבל תיאורטית, בריאותית ללא לא.
אבל טכנית זה סתם, כן, כן. זה פשוט טעים שחטפו מכה, הם מתו והם כאילו משחירים טיפה.
כן.
קרובית היא נורא רגישה, הראש הוא נורא נורא רגיש למכות. אנחנו מאוד 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 משתדלים יחד עם העובדים, לשמור על המוצר במצב כמה שיותר טוב, ככה כשהוא יגיע למדף הוא לא יהיה פגוע.
אבל ותגיד, אני רואה הרבה פעמים שזה מגיע עטוף בניילונית וזה צמוד, והרבה פעמים שזה לא, יש למשהו מהם עדיפות?
בעיקרון, סטרץ' הניילון הצמוד הוא נחשב טוב, כי הוא מגן.
כן.
הוא גם כאילו מעט את התהליך של ההזדקנות. של הירק, הירק יחזיק יותר זמן,
אוקיי.
פחות אוויר בפנים.
זה יותר טוב במקרה הזה.
זה יותר טוב, כן. אנחנו דרך אגב מוכרים את התוצרת שלנו גם טריה לא ארוזה וגם טריה ארוזה.
איפה אתם מגדלים?
אנחנו מגדלים באזור של מושב חצב.
בדרום.
במקור ממושב חצב, כן, שפלה כזה ליד גדרה פחות או יותר.
כאילו, איפה קרובית גדלה בארץ, שם או שבכל הארץ?
אז הרבה מאוד באזור שלנו, בשפלה. סוג האדמה הוא מתאים לגידולים מהסוג הזה, קרובית, קרוב, ברוקולי. פה במושב גם היסטורית מגדלים הרבה מאוד קרובית, כבר הרבה שנים. מגדלים פה בחלק מהעונות בשנה, מגדלים פה אני חושב משהו כמו... 60 או משהו, קרוב לשני שליש מהקרובית בארץ, לדעתי, במושב שלנו.
והשאר,
מאיפה?
לא מיובה.
לא מייבים קרובית.
יופי.
אזורים אחרים בארץ גם, קרוב אלינו, אבל...
יופי, מהמם.
לא צמוד.
יופי, תודה רבה, עידו ימין, אני מתה על קרובית, אני בטוחה שגם שגם מאזינים אחרים, ולמדנו הרבה. תודה רבה וחג פורים שמח.
כיף, בשמחה, חג פורים שמח.
תודה רבה. אוקיי, אנחנו בפינת מנשנשים סדרתיים שלנו, והיום אני רוצה לדבר איתכם על נשנוש נוסטלגי. מעניין אם אתם מכירים או לא. שלווה, שמעתם על זה? שלווה. כשהייתי קטנה, אני חושבת שזה היה נשנוש היחידי שאפשר לקנות. היום יש כאלה שבטח לא יודעים מה זה. זה חיטה תפוחה, מה שנקרא. חיטה תפוחה. זה כזה, זה נראה כזה עיגולים כאלה, בצבע חומבז' כזה, קצת מנופחים כאלה, לא כמו פופקורן יותר אחידים כזה, בלי גרעין, וזה טעים מאוד מאוד. וזה היה נפוץ בעבר בכל המקולות, מה שנקרא, אבל לאט לאט, בגלל שאתם יודעים, נהיו לנו עוד המון 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 סוגים של חטיפים אופציונליים, אז זה קצת ירד. העניין הוא שזה אחד דווקא מהנשנושים הדווקא עדיפים בריאותית, כי זה ברובו חיטה מלאה, בערך 90%, ויש קצת ציפוי מתוק שזה סוכר חום וסירופ תירס. מבחינת הקלוריות זה פחות, מה יש לכם פה שלווה? טוב, ומסתבר של... יפה, אז למאירה ולשקד יש שלווה, עם רן לודין פה מנשנשים מול המאחורי הזכוכית, תשמרו לי קצת, מה, אני לא אכלתי את זה 50 שנה. בכל מקרה, אז קלוריות זה קצת פחות מחטיפים אחרים, 336 ל-100 גרם, זה אפילו פחות מפריחיות אורז, אם אתם רוצים להשוות. יש בזה כ-10 גרם חלבון, בערך 10% סוכר, לפעמים טיפה פחות, יש בזה הרבה סיבים תזונתיים, מעט מאוד מאוד שומן ומעט מאוד מאוד נטרן. אז בעצם החיסרון היחידי שהוא סוכר בעצם, אבל גם זה פחות מחטיפים אחרים. אם אתם אוהבים את השלווה הזאת, אפשר לנשנש אותה בפני עצמה, להוסיף אותה ליוגורט עם פירות, במקום נגיד גרנולה, אפשר לשלב אותה בכינוכים, לעשות לה ציפוי קרנץ' ככה עם שוקולד מומס, אפשר אולי אפילו להכין גרסה ביתית, אבל בסופו של דבר זה חטיף נחמד, ששווה לעשות לו קאמבק. ומול מה ננשנש שלווה, אני רוצה לשאול את מיכל, קדוש שלנו, שלום מיכל. סליחה רגע, עוד לא אמרתי, עורכת הפודקאסטים הראשית של רדיו 103, ביקורת, סרטים וסדרות, מיכל, אחת ויחידה, שלום, את איתי?
שלום, בטח.
יופי, מה שלומך?
וואי, נוסטלגיה, שלווה, אני ממש, כן. זה ממש מזכיר לי נשכחות.
זה ממש נשכחות, ואת לא יודעת שמאירה ושקד פה אוכלות שלווה.
אני בשוק, באמת.
גם אני בשוק.
אני קונה גם. טוב, אז מול מה אנחנו...
נכון.
יש לנו סרט צרפתי חדש וקליל כזה, שנקרא ירח דבש עם אימאלה, שזה שם קצת מאפן באנגלית, הנימון קראשר. כאילו מסתננת לירח הדבש.
אז זה חדש? כי עושה, אני, כאילו הנושא מרגיש לי שראיתי את הסרט.
זהו, יש סרט שנקרא ירח דבש עם אימא.
נכון.
שהוא פשוט ממדינה אחרת, ודי אותו דבר, ראיתי גם אותו.
אוקיי.
אבל האמת שיש לי חיבה תמיד שזה סרטים צרפתיים, אני בכל מקרה ראה אותם, למרות שראיתי כבר את הגרסה הזאת.
באמת? אצלי הפוך, אני רואה בצרפתית, אני מדלגת.
כן.
כן.
האמת שזה נחמד, תראי, זה כזה, שוב, זה סיפור מוכר, היו גם כאלה גרסאות לסרטים אמריקאים, גבר שנמטש בחופה, כביכול, ברגע הזה שכזה אמורים...
כן, ואז אמא שלו בא איתו, כי כבר יש כרטיס, וכבר המלון 5 כוכבים שולם, אז למה לא?
בגלל ברירה, ואז...
ואז חכי, אני אגיד לך, ואז האמא מוצאת שם מישהו אחר, שמתאים לגיל שלה, ובינתיים הוא חושב שהבן שלה זה בן זוג שלה, וכאלה.
כן, כזה, ובסוף הם כאילו מבינים משהו דומה, שהם עדיין בסוף היא כאילו היה די בלתי נסבל, אבל הם כזה לומדים להעריך אחד את השני, כל הסיפור המוכר, אבל באמת שזה נחמד, זה מעביר את הזמן.
כן, בטוח. ופה בארץ אסקפיזם זה מצרך חיוני, מה שנקרא.
כן, חייבים למכור את זה.
כן.
וחוץ מבין נעבור מצרפתית להולנדית,
סדרה
מעניינת, תרנגולים או רוסטרס באנגלית.
והנצ'ס בהולנדית.
וואו, כן.
הנצ'ס.
אז נראה שם 4 גברים שמבינים שפתאום העולם השתנה, עם סוג של במשבר גילה, מבינים שגם הקשר שלהם עם האנשים שלהם ממש לא נראה אותו דבר, גם הקריירה, גם העובדה שגברים ונשים זה כבר ממש לא, מה שהיה כשהם נרשמו לחוג הזה 20 שנה אחורה. וזה מעניין לראות מה הם עושים עם זה, וזה בהולנדית...
שזה, אני אוהבת לראות. כן, כן. נכון. נכון. וזה קומדיה, חייבים להגיד.
כן, זה גם קליל יחסית.
כן, קליל, וקומדיה מצחיקה, וכן, ויש תרגום שזה... חד משמעית, חד משמעית. מה שקורה בסדרות האלה, שהם פרקים של 30 דקות, אם הם שמים שם 6 פרקים, כל המיני סדרה, אז זה כמו סרט, אפשר להתחיל ולראות את כל הסדרה ב... כן, בערב אחד.
שלוש, כן.
כן, זה בדיוק. נכון.
על הדרך קצת הולנדית.
בדיוק,
שאתה... לא מספיק נחשפים.
נכון. תודה רבה רבה, מיכל קדוש.
תודה רבה.
רוסטרס, תרנגולים, ואיך קוראים לה צרפתית? שכחתי מי עוד על כך.
הנימון קראשר.
הנימון קראשר, יופי. תודה רבה רבה.
תודה רבה.
תודה, חג שמח. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
ובפינת המיתוסים שלנו, האם מתוק על הבוקר יעשה לכם חשק למתוק לכל היום? כנראה שכן, כן. אבל זאת שאלה ששאלו אותי בפייסבוק, בקורס שלי, ואני רוצה קצת להרחיב, כי השאלה ממשיכה. האם לדייסת שיבולת שואל עם תחליף סוכר, שתהיה מתוקה עם קינמון אבל מסוכרלוז נגיד, לא עם סוכר. האם יש לזה אותה השפעה כמו למתוק על הבוקר? אז קודם כל נתחיל מזה שזה לא מיתוס. מתוק על הבוקר יכול לעשות עליות חדות ברמת הסוכר בדם. עלייה חדה ברמת הסוכר בדם זה כאילו גורם לזה שהגוף יגיב בהפרשה של המון המון אינסולין. המון אינסולין זה אומר נחיתה חדה. של רמות הסוכר בדם, כי התפקיד של אינסולין זה בעצם להכניס את הסוכר לתוך התאים, אז אין סוכר בדם, והוא נוחת, ואז רוצים עוד פעם מתוק, ואז עוד פעם אוכלים מתוק, ואז עוד פעם קופץ, ואז עוד פעם נוחת, ואז עוד פעם קופץ, וכו'. אז זה גלגל לכל היום, שעלול להתחיל ממתוק על הבוקר. האם זה פסיכולוגיה חשק למתוק? כן, מסתבר. מחקרים מצאו שצריכת סוכר מוקדם בבוקר או גורמת לאיזה מסלול מוחי שקשור לתגמול וחיזוק התנהגותי. ואז זה גורם לנו לעוד פעם למחרת לצרוך מתוק על הבוקר. זאת אומרת, יש פה גם אפקט פסיכולוגי וגם אפקט פיזיולוגי. שאלה, אם אני אוכל מתוק שהוא לא סוכר, נגיד דייסת שיבולת שועל, שזה פחמימה מורכבת, עם סוכרלוז וזה לא סוכר, האם זה גם יעשה את זה? לזה אין הוכחות חד משמעיות, כי קודם כל הסוכרלוז לא מקפיץ באמת את הסוכר בדם, לא גורם לעלייה באינסולין, או כל ממתיק אחר דרך אגב. ודבר שני, השיבולת שועל היא פחמימה מורכבת, היא מתעכלת מאוד מאוד לאט, נותנת אנרגיה לזמן ממושך. אז בואו רגע ננטרל את הקטע הפסיכולוגי, מבחינה פיזית, דייסת שיבולת שועל עם סוכרלוז או ממתיק אחר שהוא לא סוכר, לא אמור לעשות לנו חשק למתוק לכל היום. אם זה פסיכולוגית, התחלתם את היום עם מתוק ועושה לכם חשק לעוד, אתם צריכים לבדוק את זה כנראה על עצמכם, אין לזה הוכחות חד משמעיות שזה מה שקורה, אבל כל אחד כמובן מתאים לו משהו אחר, אם יש מישהו שזה עושה לו חשק, או עושה לך חשק לכל היום, אז אולי אפשר באמת לנסות להחליף את זה, אבל לא בכך, שווה לבדוק את העניין. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום. מאזין, שלום.
שלום.
לא. כן, שלום, סליחה.
שלום, יש לי איזה שאלה בנוגע לתחליפי סוכר לגבי סטיביה.
אוקיי, בדיוק דיברתי על זה עכשיו, אז זה מאוד מתאים. כן.
כן, א', האם, זאת אומרת, אני רכשתי סטיביה טהורה, הם כותבים.
יופי.
USDA certified, אני מבין, ככה תקרוא מה זה.
אוקיי. אני דווקא מה-certified פחות מקבלת את הנתונים, את הנתון שאני צריכה, והוא, האם יש רכיבים נוספים ברשימת הרכיבים על האריזה? אוקיי, אם זה רק זהו, סטיביה, זה מה... כן.
אז זהו, סליחה, זה מה שאתה שואל. אחד,
כן.
יש לי שני מוצרים. אחד, הוא כותב סטיביה אורגנית, מוצרת בברזיל, ורק סטיביה.
אוקיי. וזה טעים לך?
זה, תשמעי, משום מה זה לא כל כך מתוק מה שהם כותבים, בכמויות שהם כותבים לתת.
זהו, זה לא מתוק.
אבל זה טעים בסך הכל.
כן, אתה חושב?
כן. מתרגלים כנראה.
כן, זהו, מתרגלים, אני לא צריך להתרגל. פעם גידלתי סטיביה בחצר, זה מין שיח כזה נמוך, יש לו עלים כאלה, וכתבתי וחסי הפה. יש לזה סוג של מתיקות, אבל המרירות נורא 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 חזקה, וכאילו לקפה זה לא כזה, הוא מילא לתה.
לא, לא לקפה, זה לא לקפה, זה לעוגות, למאפים.
כן, אוקיי.
בעיקר, כמו שאמרת, לסיבולת, דייסת שיבולת שוהל.
כן, אולי באמת, כן. אולי גם במוצר שלך נטרלו את החומרים המרירים.
אולי כי זה מיצוי של עלי סטיביה בצורת אבקה, הם קודמים.
כן, אז אם זה כל העלים, אז יש לי הרגשה שכן נמצאים שם כל החומרים.
זה לא העלים, זה רק מיצוי.
המיצוי, זה מה שאני אומרת, אבל זה מיצוי של העלים בשלמותם.
כן.
אוקיי.
והמוצר השני כתוב עליו, למרות שהוא כתוב עליו בהתחלה, כשנחשתי סטיביה נטשורל,
כן.
ואני מסתכל באנגלית, אז יש לו אריטריול שמוצא מצמח הקסבה, וסטיביה. הם לא כותבים כמויות של זה וזה, אבל...
כן, טוב. אז ככה, אריטריטול הוא סוכר כהלי. סוכר כהלי זה, זה חומר... שהוא נמצא בטבע, הם במקרה הפיקו את זה מהקסבה, שממנו עושים לדעתי גם טקילה ועוד כל מיני דברים, אבל הסוכרים הכהלים נמצאים בטבע בכל הצמחים. יש לנו מגוון של סוגים של סוכרים כהליים, שכמו המילה אלכוהול, אתה מזהה אותם לפי זה שהם נגרמרים באול, שזה אריטריטול, כמו שאתה אמרת, אבל יש לנו גם להגיד במסטיקים קסיליטול, בשוקולדים ללא סוכר יש מלטיטול, יש גם מניטול, ויש גם סורביטול, ויש מלא 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 מלא. עכשיו, הסוכרים הכהליים ברובם, פחות נספגים לגוף, ולכן גם אין להם קלוריות, וגם מה שכן נספג, לא מקפיץ את האינסולין בדם, ולכן זה כאילו ממתיק שהוא סבבה לגמרי, אם יש נטייה לסוכרת. העניין הוא שיש הבדלים בין הסוכרים הכהליים השונים, מבחינת ההשפעה הבריאותית שלהם, שנגיד, עכשיו אני אגיד לך במילה אחת על כל אחד, ולמה דווקא אריטריטול הוא פחות טוב. נגיד, סורביטול, שהוא הרבה במסטיקים למשל, צריכה מוגזמת שלו יכולה לעשות שלשולים. מניטול, לעומת זאת, נמצא במחקר ישראלי באוניברסיטת תל אביב, שמפחית פרקינסון באנשים מסוימים, כי הוא מפרק, וגם אלצהיימר, כי הוא מפרק את הצברים של החלבונים שנוצרים במוח, שבעצם גורמים לפרקינסון ולאלצהיימר. ודווקא אריטריטול, היה המחקר האחרון עליו, שהיה ענק, מחקר ענק, נמצא שכשאתה אוכל אותו במוצרים כמו שאתה צורך, ולא מהטבע, ואני לא מכירה אנשים שאוכלים קסבה ככה סתם, אבל נגיד שאתה אוכל פירות וירקות, ויש לך שם אריטריטול, זה בכמות מסוימת, שאתה אוכל את זה במוצר, זה נספג לדם לרמות של פי אלף, ורמות של פי אלף יכולות לגרום לקרישי דם בתוך כלי הדם, ולהגדיל את הסיכון להתקפי לב. אני יודעת שזה לא יותר מדי מחקרים בוצעו בנושא, אבל המחקר הספציפי שאני קראתי הוא כל כך הפחיד אותי, שאני באופן okay. אישי לא נוגעת בשום דבר עם שום תחליף סוכר שמכיל אריטריטול. פעם שלחו לי למשל דוגמה למונק פרוט עם אריטריטול. מונק פרוט זה עוד ממתיק מצמח, גם הוא היה עם אריטריטול. אז לא נגעתי, אני שמתי את זה בפח. ועוד כל מיני מוצרים שמכילים ספציפית את החומר אריטריטול, לי קשה, כי זה עומד לי בראש, המחקר הזה כל כך חזק, שאני לא מסוגלת לשתות משהו, בלי לחשוב שזה עושה לי בסוף רע. אז עכשיו, סוכרלוז הוא לא איזה חומר יותר מדי טבעי, ואני אגיד לך, יופי, זה כאילו מהטבע, זה סוכר, שהפיקו אותו ביחד עם כלור, ליצור איזו מתיקות מאוד מאוד גבוהה. כלור לא מפחיד, כי נטרן כלורי זה גם מלח, זה כאילו סוכר כלורי, אבל מצד שני זה משהו, זה מוצר מתועס גם. אבל המחקרים עליו לא הראו תופעות כאלה חד משמעיות, כמו שעם האריטריטול, ולכן אני אישית הייתי מעדיפה את המוצר הראשון שאמרת אם זה טעים לך, ולא משתמשת במוצר עם אריטריטול, אם זאת השאלה הייתה.
כן, יופי, תודה רבה, עזרתי ממש מאוד.
כן? אני שמחה.
כן, אני אזרוק את הקופסה הזו באמת.
וואו, וואו, כמה השפעה יש לי. עכשיו, לגבי סטיביה, אפשר לקנות עוד המון מוצרים שמכילים רק סטיביה, אני לא כל כך ראיתי בישראל, אבל יש, את יודעת, כל אתרים האלה שמביאים את כל ה...
כן, I herb.
כן, בדיוק, לא רציתי להגיד. כן, בדיוק. ושם רשום לנו על כל מוצר מה הוא מכיל, ואז אפשר לבחור לפני שקונים.
כן.
כן, יופי. תודה רבה. תודה רבה על השאלה המצוינת. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, דוקטור רוזמן.
שלום, שלום, רוזמן זה מצוין, כן. מה שלומך?
וואלה, התגעגעתי רק. אבל מה שקורה זה שאת יודעת, לא נעים לי כל מה להטריד בשידור.
אבל מי את? בואי נ...
אריאלה.
אריאלה, הייתי צריכה לזהות את הכל. מה שלומך, אריאלה יקרה?
יכול להיות יותר טוב, אבל...
אני אגיד לך, את לא נרשמת לקורס, אז את שואלת אותי בשידור, גם בסדר.
לא, אני בסוף קודם כל כן נרשם.
בסוף, זהו, אני יכולה להגיד לך בדיוק, את יודעת.
אז את יודעת, אצל השמנים זה תמיד בסוף.
זהו, אבל רק שנייה, אני רוצה להגיד לך שהיום דיברתי עלייך, בלי להזכיר את שמך כמובן, דיברתי עלייך בהרצאה בלייב בבוקר שעשיתי לקורס שלי, ואמרתי שיש אנשים שנורא פוחדים להתחיל תהליך, הם כל הזמן דוחים את זה. ומבררים, ושואלים אותי, ושולחים לי הודעות בצור קשר באתר. ועוד מבררים על הקורס, וכל פעם דוחים את זה, דוחים את זה, דוחים את זה, ובינתיים, את יודעת, כבר עובר, נגיד איזה מישהי ספציפית אחרת, לא את, שכבר איזה שנה וחצי מבררת, כבר בינתיים מישהי אחרת שנרשמה, ירדה איזה 22 קילו, ושומרת על המישהי...
באמת?
לא, נו, יש לי מיליון דוגמאות כאלה, אני סתם ציינתי מישהי ספציפית.
לא, תראי, אני אגיד לך... אני יכולה, יש לי שתי דקות לשידור, דקה, כמה, לא משנה.
שלוש.
יש לי את הספרים שלך, אז מרזים בשמחה. אז כל שישי אני מסתכלת, אבל יש לך כל כך הרבה דיאטות, אז אני אומרת, יום, מה אני מתחילה?
אני אגיד לך מה.
אז אני אתחיל את זה, אז אני אתחיל את זה.
לא, לא, לא. את כאילו אומרת, אוקיי, יותר מדי מבחר מה אני אבחר, שזה סוג של בעיה שהיא היום קיימת בכל תחום. רק שכשאנחנו הולכים לקנות משהו, אנחנו פשוט, הרבה פעמים במקום להתלבט, קונים את הכל. ופה את צריכה לבחור משהו אחד, וכי אם תוכלי כמה דיאטות ביום אחד, אז ברור לך שתעלי במשקל. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לבחור את מה שהכי מתאים לך. אם את כבר מכירה את הספר הזה, למשל, שהוא מלפני נראה לי איזה 9 שנים. אבל... אבל אם את תבחרי, כן, אם את בוחרת משהו אחד שמתאים לך והולכת עליו למשך שבוע ברציפות, אז את תצליחי אם את עשי אותו ברמת דיוק גבוהה, אבל אם את ממשיכה להתלבט, 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 ולשאול ולשאול ולשאול, את בינתיים אורחת את הזמן, זה כאילו את מבינה, יכולת כבר להיות מזמן עם תוצאות, ודיאטה זה לא מופחיד, אף אחד לא רעב, אף אחד לא סובל, אף אחד לא מוותר.
נכון, נכון, יש מישהו שאת גם מכירה, שאומר לי, אני לא רוצה לזה, שאומר לי, תירשמי כבר, תפסיק עם ההתלבטות שלך, תירשמי,
הוא צודק.
תראי תוצאות, זה יעשה לך חשק לעוד, אפילו שבהתחלה תרדי 3-4, כאילו, את צריכה לרדת 30, כאילו, אז זה יעשה
לך חשק. את צריכה 30, תשמעי. אני רוצה לספר לך עוד משהו. על שתיים שכן התחילו אצלי פעם בקורס, כן? וכל שבוע נשקלים ומדווחים מה המשקל ביום שישי, לא צריך להגיד את המספר עצמו, אלא כמה ירדנו. אחת, בשבוע הראשון ירדה 1.5 קילו, והיא כתבה, יש, ירדתי 1.5 קילו. שתיים התחילו מאותו משקל, אני יודעת את המשקלים, כי יש איזה שאלון שממלאים בהתחלה שהוא חסוי. ואז השנייה ירדה 300 גרם. הראשונה אחרי שבוע, לא, היא לא התבאסה, אמרה איזה יופי, ראתי 300 גרם, כל הכבוד לי. הראשונה ירדה אחרי שבוע, עוד פעם איזה 1.5 קילו. השנייה עוד פעם ירדה 300 גרם, הראשונה הייתה מרוצה, השנייה הייתה מרוצה מאוד, היא אומרת, איזה יופי, כבר הג'ינס רופפים עליי. רגע, שנייה. השלישית, עוד פעם ירדה 1.5 קילו, בשבוע שלישי, סליחה, עוד פעם, הראשונה ירדה 1.5 קילו. אני אגיד שמות, מירי ירדה 1.5 קילו, יהודית ירדה 300 גרם. ויהודית אומרת, יופי, הג'ינס כבר רחב, וזה יופי, אני ירדתי 300 גרם, והיא מרוצה. ומירי כל פעם ירדה 1.5 קילו. אחרי זה 5 שבועות, מירי ירדה 300 גרם גם. והיא אומרת, מה? איך זה יכול להיות? והיא כותבת, והיא כותבת, מה? וכל כך השקעתי, והשקעתי אותו דבר, איזה עצבים, ורק 1.5 קילו, והשקעתי אבל, כאילו, סליחה, ורק 300 גרם, ופעם קודמת ירדתי 1.5 קילו ועשיתי אותו דבר בדיוק, ואני לא מבינה, וכמה השקעתי, וויתרתי, ולא אכלתי שווארמה, ולא אכלתי לפות, ולא אכלתי זה, ולא אכלתי זה. והיא כל כך התעצבנה, זה שהיא ירדה במרכאות רק 300 גרם, אז היא...
היא חטאה את כל הקילו וחצי.
יפה, ושבוע אחרי זה היא עלתה את זה, לא נראה לי, תוך שבועיים עלתה את כל החמישה קילו שירדה בחודש הראשון. יהודית, רק שנייה, יהודית, ירדה 300 וירדה 300 וירדה 300 וירדה 300 וירדה 200 וירדה כלום וירדה 300 וירדה, ועכשיו היא 30 קילו פחות. הראשונה שוקלת אותו דבר או קצת יותר, מירי, ויהודית שוקלת 30 קילו פחות. מה שאני יכולה להגיד לך זה שמי שאנחנו מכירות ולא אומרות את שמו, צודק, גם אם את יורדת לאט, את יורדת, ואת כל כך הרבה זמן מתלבטת, לא משנה איפה תעשי דיאטה, אצלי, אצל מישהו אחר, כבר יכולת להיות פחות.
ברור שאצלך, מה? קודם
לא,
כל, לא, קודם כל יש פה נאמנות אבסולוטית, אין, אני לא יכולה להגיד שום דבר, אין, פשוט, לא, אני רוחק מהבית, אבל הוא מאוד לא חוץ עליי, וכנראה שאני אעשה את זה, בסוף אני אעשה את זה, כאילו,
כן,
זה
בסוף.
מתפרד, אני אומרת לפסח רק, רק תגידי לי טיפ אחד, שאני, אני, אולי על פסח כן, אבל
מה?
טיפ אחד שאני לא יעלה ממנו, כאילו, לאכול סלט לפני ארוחה, זה אני יודעת, אבל...
את מדברת על ערב פסח?
כן, ערב פסח.
ערב פסח, פסח לא מטריד אותנו בכלל, זה ארוחה אחת, את יודעת מה הבעיה בפסח. ערב זה יום זה ערב פסח, שישי, חמישי, שבת,
כן,
מה?
כן, שישי,
שבת?
כן, כן, שבת.
זה שבת, אז תראי, אז יש לך ארוחה משפחתית יום שישי, יש לך את ערב פסח יום שבת, יש לך את הארוחה של אחרי פסח ביום ראשון, ויש לך את החג שני בשישי, שבת ראשון אחרי זה, ואז יש לך אחרי שבוע יום העצמאות, ואז מה? את מבינה, מרוב ארוחות משפחתיות ענקיות, ארוחה של פסח בעצמה לא מפריעה. הטיפ שלה לאכול סלט, זה הטיפ המנצח בעיניי. אחר כך מהסלט תמשיכי לחלבון, בשר עוף או דג, תשאירי את הפחמורות לסוף, אם את יכולה לוותר עליהם, תוותרי, הם לא נותנת לך כלום בריאותית. בסדר?
אני כן, אני...
ומים? לשבי, שבי, חצי ליטר סודה או מים לפני תחילת הארוחה, סופר חשוב.
אז יש לי, יש לי מייצג, עורך דין, איפשהו, ואני אמשיך את ה... אני כן רוצה להתחיל אצלך, אם את שאני כן רוצה, ואני נורא
שואלת... מה הקשר עורך דין? לא הבנתי עכשיו.
לא, שהוא כל כך מצדד. את לא מבינה איזה... יש לך סנגוריה ציבורית פלוס שמה. אז זהו, אז אני כן, אני אצור קשר טוב.
אני שמחה, גם שמעתי שהצטרפת לניוזלטר שלי, אז הכל מצוין.
כן, תודה, כן,
תודה. תודה רבה, תודה רבה.
ביי.
ביי, ביי. טוב, אז יש לנו לדבר על האם חמאה באמת מסוכנת, מחקר שיצא השבוע ופורסם בכל העולם, ודיברתי עליו גם בטלוויזיה. אני רוצה להגיד לכם מה המחקר הזה מצא, ואת כל ההסתייגויות שיש מהמחקר הזה, ויהיה לנו גם מקלות מוצרלה מבצק יוגורט. קל הכנה ומהמם של נוי, אז אל תלכו לשום מקום, מחכה לכם. תודה שחזרתם אליי, ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם על המחקר שפורסם השבוע בכל העולם, ועשה קצת רעש, על זה שחמאה נורא נורא מסוכנת לבריאות, אבל אני לא יודעת, אני לא בטוחה, אני רוצה לספר לכם על המחקר הזה, ועל התקלות של המחקר הזה, ואם תרצו לראות את זה, אז זה היה איתי בכתבה בכאן 11, ששמתי את הלינק ליוטיוב של הכתבה בפייסבוק שלי. ככה, המחקר פורסם בעיתון מדעי מאוד מאוד חשוב, הוא נקרא ג'אמה, ושם בדקו מעל 220 אלף אנשים, שימו לב, במשך 33 שנים, בטוחה שחלק מהמאזינים יותר צעירים מהמחקר. עכשיו, הם בדקו על צריכת חמאה, לעומת צריכת שמנים מהצומח, ואת הסיכון לתמותה. ומה יצא להם? סיכון לתמותה זה בכלל מילה כללית נורא, כמו שאתם יודעים, כי סיכון לתמותה זה קיים אצל כולנו, כמובן. צריכה הגבוהה של חמאה, לפי המחקר, גורמת לעלייה של 15% בסיכון למוות מוקדם. החלפת החמאה בשמנים מהצומח, כמו שמן זית לטענתם גם קנולה וסויה, הפחתה של 16% בסיכון לתמותה מסרטן במחלות לב. אוקיי, מה הם אומרים? אם לוקחים, לפי המחקר שלהם, לוקחים 10 גרם חמאה ליום, שזה שתי כפיות בלבד, ומחליפים את החמאה הזאת ליום, כן? בשתי כפיות שמן, זה בעצם מפחית לנו עוד יותר את ה-17%, את הסיכון למוות מוקדם. עכשיו, מה הביקורת על המחקר הזאת? קודם כל, זה מחקר אפידמיולוגי, הם לקחו 33 שנים, אנשים, מה אתם אוכלים? אוקיי, מה אתם אוכלים? מה קרה לכם? איזה מחלות היה לכם? מתי האנשים האלה מתו וכו'. זה מחקר אפידמיולוגי, הוא לא בדק השפעה של חימה במשך 33 שנה על בדיקות הדם. הוא בדק מה קרה לאנשים האלה ומה הם אוכלים. זה מה שבודקים במחקרים אפידמיולוגיים, סבבה? עושים השפעות סטטיסטיות וכו'. אבל חייבים לזכור שיש מחקרים אחרים שיראו שחימה לא בהכרח מגדילה את הסיכון למחלות, כי צריך לבדוק מה כל התזונה כוללת, ולא להתייחס רק לחימה. כמה סטייקים, כמה צ'יפס, כמה שומן אחר, טרנס, נניח, אנשים האלה צורכים. לא מסתכלים על מרכיב בודד. בנוסף לזה, מה שהם המליצו, שמן זית, ושמן סויה ושמן קנולה. ברור ששמן זית זה טוב, אבל שמן סויה ושמן קנולה זה לא טוב, זה שמנים שהם מזוכחים אצלנו בסופר, אנחנו לא קנינו בכבישה קרה, אז למה הם משווים בכלל? אין פה בכלל השוואה. אני אישית כאילו חושבת ששמן זית זה מדהים, ושמן קנולה ושמן סויה, אל תיגעו אם זה שמן מזוכח, לא נוגעים בזה, לא קונים את זה. וגם אם כתבו צריכה גבוהה של חימה, מה זה גבוהה? כאילו, לפי מה אתם מחליטים? בקיצור, במקום להסתכל על אוכל כרע או טוב, הדגש צריך להיות איזון תזונתי. חמרה לא בהכרח מזיקה, אם היא חלק מתזונה נכונה, ושמן, ברור שכדאי להעדיף שמן צמחי בכבישה קרה איכותי כמו שמן זית. ושמנים אחרים מכבישה לא קרה, גם אם הם הצומח, הם פחות עדיפים. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום לך, דוקטור מאיה רוזמן.
שלום, שלום.
את מדברת עם יורה מכפר סבא. מאיה, שלום, שלום, אני רוצה לקבל ממך טיפ.
כן.
כחלק, בעבודה שלי אני עובד במשמרות. חלק מהעבודה, חלק מהמשמרות זה כולל משמרות לילה, שפעם בשבוע לפחות אני עושה משמרת לילה. עכשיו אני רציתי לשאול אותך, לקבל טיפ אמיתי, מה נכון לאכול במשמרת לילה? אין מה לעשות, כדי להישאר ער, הגוף שלי דורש תזונה, אני בטוח שאני לא תמיד לוקח את התזונה הנכונה כמו שצריך במשמרת לילה. אני אשמח לקבל טיפ, מה נכון לאכול במשמרת לילה, גם כדי לשמור על הרענות, שהגוף יקבל את התזונה הנכונה,
כן.
וכדי לא, איך אומרים, לא להתעגל, אני לא בגיל צעיר. וטיפ נוסף שהייתי שמח, מה שקורה כשאני מסיים משמרת לילה ואני מגיע הביתה, אז כדי להירדם, אני שותה כוס תה חם, זה עושה לי טוב בבטן, אבל מה, זה גם כנראה גורם לשתן, ואז יוצא שאחרי שעתיים שלוש נשברת לי השינה, ואני לא מצליח לחזור לישון. אז בואי תראי,
אוקיי, שנייה, על התה זה שאלה אחרת לגמרי, אני רק רוצה להבין ממך, אם אפשר... מה זה משמרת לילה, איזה שעה זה מתחיל, איזה שעה זה מסתיים, ומתי אתה יושן לפני ואחרי המשמרת הזאת?
אז ככה, משמרת לילה מתחילה בשעה 10 בלילה, היא מסתיימת בשעה 5 לפנות בוקר, עד שאני מגיע הביתה זה עוד שעה, זה בסביבות 6.
Okay.
אני לא כל כך מצליח לישון לפני המשמרת לילה, בלילה שלפני אני יושן טוב, ובואי נאמר ככה, אני ער משעות הבוקר המאוחרות, וכשאני חוזר, אז את יודעת, אחרי משמרת לילה אני חוזר דעייף, והניסיון שלי זה להירדם כמה שיותר מהר.
אז עוד פעם, אם אני מבינה נכון, יום קודם לפני שהלכת למשמרת לילה, זה יום די רגיל, אתה פשוט לא ישן בלילה באותו יום, אתה חוזר באיזה 6 בבוקר, ישן כמה שעות בבוקר למחרת, ואז ממשיך כרגיל.
כן, אבל אני לא עובד, זאת אומרת, אחרי, כשאני חוזר משמעת לילה,
כן,
אני לא עובד.
אבל האוכל, כרגיל, ארוחת צהריים בשעה כרגיל. של ארוחת צהריים, ואתה כאילו לא שאתה יושן איזה 4 פתאום.
לא, זה הבנת. לא קורה לי.
בסדר. אני אגיד לך גם, השאלה הזאת היא התקפה להרבה אנשים שערים בלילה מסיבות אחרות, ואז הם ישנים קצת בבוקר. עכשיו, בשורה התחתונה, אם אתה רוצה לא לעלות במשקל, אז תיאורטית היינו צריכים לפזר את האוכל של היום הקודם של לפני המשמרת, ליותר זמן את אותו אוכל, את אותה כמות קלוריות, וכדי שיהיה לך גם מה לאכול כאילו במשמרת הלילה. כי אם אנחנו מתחילים להוסיף דברים, על חשבון היום שלמחרת, אני לא חושבת שזה טוב, כי גם עייפות עושה לפעמים יותר רעב, אתה לא בהכרח תצליח לעמוד בזה. בגלל שבלילה לא בריא לאף אחד לאכול, וכל באמת המחקרים מראים שאנשים שעובדים במשמרות לילה בצורה יותר תכופה מפעם בשבוע כמו שאצלך, הם יותר בסיכון לכל מיני השמנה ועוד מחלות אחרות, בגלל שהם אוכלים את זה בלילה ובגוף הלילה, בלילה הגוף פחות משקיע אנרגיה בעיכול, הוא עובד יותר לאט, מערכת העיכול עובדת יותר לאט, לא משנה שאתה ער, הכל עובד יותר לאט מבחינת העיכול בלילה, ואז עדיף לאכול דברים, אם כבר, אז לאכול דברים קטנים שהם מאוד קלים לעיכול. את האוכל שאתה אוכל במשך כל היום, הייתי משאירה פשוט נניח, מורידה את הנשנוש מהבוקר, שאתה אמרת שאתה אולי קם יותר מאוחר, ואולי לוקחת את הנשנוש לילה שיש לך, ומשאירה אותם לאכול מתי שהוא, שיש לך הפסקה בין 10 ל-5 בבוקר. נשנוש, זה משהו שהוא לא קשה לעיכול, ולא מכביד על מערכת העיכול, ולא יפריע גם לתפקוד שלך, כמו למשל בננה, או איזה יוגורט חלבון, או איזה, אם אתה רוצה יותר משהו שייתן לך יותר אנרגיה מהירה, שני תמרים, או למשל איזשהו שורה של שוקולד מריר, או למשל דייסת שיבולת שועל, או סנדוויץ' מלחם קל עם גבינה צהובה. יש הרבה אופציות לנשנוש של בערך 100-120 קלוריות, שאתה פשוט מעביר אותה מהשעות של הבוקר, שאתה קמת באותו יום מאוחר, אל תאכל לנשנוש ביניים, כלומר רק ארוחת בוקר וישר ארוחת צהריים, את הנשנוש ביניים שלך תשמור ללילה. ואותו דבר, אם אתה חשבת לאכול משהו לפני שאתה יוצא, אל תאכל אותו ארוחת ערב, ואת הנשנוש הקטן תשמור לך למתישהו בשעות הלילה. ככה אתה לוקח את אותו אוכל, ומפזר אותו במקום על נניח 12 שעות, מפזר אותו על נניח 24 שעות. וזה אותה כמות קלוריות, וזה לא יתרום לך להשמנה, כי גם מדובר בדברים שהם קלים לעיכול, ולא יוסיפו עוד אנרגיה ללילה. זה נשמע לך הגיוני?
כן, זה נשמע בהחלט הגיוני, אני אגיד לך את האמת, בלילה, כדי לשמוע על הרנות, הגוף מבקש אוכל,
לא, הוא לא מבקש בטוח, זה הראש.
אוקיי, לא. זה בסדר.
אז דברים הקטנים האלה, כמו שוקול, שורה שוקולד, או בננה, או שני תמרים, או סנדוויץ' עם גבינה צהובה לעשות לך טוסט, או משהו כזה, זה אמור להספיק גם מהבחינה של הרעב הפיזי, אם קיים בגלל שאתה ער, וגם הבחינה של האנרגיה, אבל, ותנסה להתמקד בדברים שבאמת ייתנו לך אנרגיה בלי להכביד על העיכול, זה נראה לך הגיוני?
זה בהחלט נראה הגיוני, זה משהו שאני כמובן צריך ליישם, ולראות איך אני יכול.
וגם להתארגן, עכשיו לגבי התה. תה לא בכך מכיל קפאין ומעורר, תה צמחים לא מכילים קפאין. תה ירוק מכיל קפאין ומעורר, אבל תה קמומיל, תה מרווה, תה קינמון, תה תפוחים, תה... כל החליטות שבטעות קוראים להם תה, הם לא אמורים לעורר. יכול להיות שאולי אתה שותה קפה גם לפני זה, וזה מעורר אותך, או יכול להיות שזה סתם השעה, שש בבוקר זה שעה שמי שלא רגיל, קשה לא לרדם. זה פשוט אולי להעדיף סוגים של שתייה חמה שהיא טובה לבטן באמת, אבל גם הרגיעה. אני הייתי הולכת אפילו על קקאו חם, כמות הקפאין בקקאו היא נורא נמוכה, וזה כמו נס קפה להכין עם כפית ככה, קדושה קקאו, עם איזה ממתיק, נגיד על בסיס סוכרלוז, עם קצת חלב או חלב סויה בסוף, מה שאתה אוהב, ככה במקום, כמו ששמים לנס קפה, זה גם מרגיע, גם ממלא, מאוד מסביע וכבד, ויכול כן לעזור דווקא לשינה יותר טובה, בגלל היתרונות הבריאותיים של הקקאו וההשפעה שלו על המוח.
אוקיי, זה דווקא מעניין, כי עכשיו אני מבין ממך שכנראה נושא טעות, כי בבוקר אני שותה תה ירוק, זה תה שמועדף עליי, וכנראה ש...
כן, אז זה דווקא טעות באמת. תנסה את הקקאו, תנסה את הדברים האלה, ואני אשמח לדבר איתך שוב בשבוע הבא, תספר לי את התובנות. בסדר?
בשמחה רבה, מאיה.
תודה רבה, תודה רבה. חג שמח.
תודה רבה לך, מאיה, חג שמח ושבת שלום.
חג שמח, שבת שלום. והגענו למתכון, מקלות מוצרלה מבצק יוגורט, מתכון של קלטי נוי, מי שרוצה לראות עוד מתכונים, נוי אין דה קיצ'ן באינסטגרם. 130 גרם יוגורט יווני, כוס קמח, כפית אבקת אפייה, שתי כפות שמן זית, מלח, אבקת שום לפי הטעם, חצי כוס מוצרלה מגורדת, מערבבים את הכל, יוצרים בצק, מגלגלים אותו בתוך סום, שמים על נייר אפייה, מפזרים קצת צ'דר לקישוט, עופים 15 דקות עד הזהבה. מדהים, מדהים, מדהים התמונות, והמתכון יהיו באתר של הרדיו ממש היום, בקרוב תוכלו לראות את התמונה וגם לקרוא את המתכון. תודה לכל מי שעלה לשידור ותודה לכל מי שהשתתף, תודה למאיר הפרץ, לשקד מורג, לאחיה כהן, לעומר אוקון, אחרינו פרופסור רפי קרסו, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא ברדיו, ומי שרוצה מחר בערב, ללא עלות, הניוזלטר שלי, בנושא מעניין, שאני לא אגלה לכם, כי תראו מחר, האמת שגם שכחתי מה הכנתי. ומאחלת חג פורים שמח לכולם.